שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב' עמוד 1150, מאמר מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה, רואה בשמחתה בעבודה. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר, kab.co.il, אתם מוזמנים לשלוח את השאלות שלכם, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי רבש כרך ב' עמוד 1150, מאמר מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה, רואה בשמחתה בעבודה. חז"ל אמרו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. הנה בפשטות קשה להבין. בטח שהיה הרבה צדיקים שהיו מתאבלים על ירושלים. והלא ירושלים עדיין לא נבנה. ואיך הם זכו לראות ירושלים בשמחתה? בטח על דרך הפשט יש על זה תירוצים. ויש לפרש זה על דרך עבודה. ידוע שמלכות נקראת ירושלים. לכן כשאנו אומרים חורבן ירושלים, הפירוש יהיה על בית המקדש שנחרבה. היינו שזה נקרא שכינתה באפרה, או שכינתה בגלותה. כלומר, זה שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומיטיב. היות שזה נסתר מהאדם. מלכות היא המשפעת לנשמות ולוויה, שכל השפעות שבאות מלמעלה להנבראים הן בחינת מלכות. נמצא לפי זה שהמלכות אינה מכובדת אצל הנבראים, בגלל שלא רואים את חשיבותה, מה שהיא משפעת אלינו. וזה נקרא ירושלים בחורבנה. היינו, כלומר, במקום שהיא הייתה צריכה להשפיע טוב העונג להנבראים, שכולם יראו את מעלתה, רואים שהכל אצלה חרב ואין לה מה לתת. כמו שנאמר, וזה לשונו, ואת אבלי ירושלים, ואת העיר האבלה, והחרבה, והבזויה, והשוממה. היינו שהכל חרב ונחרב, שזה נקרא שכינתה באפרה. לכן בזמן שהאדם צריך לקבל עול מלכות שמיים, יש התנגדות גדולה מצד הגוף. לכן אם האדם מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, והוא מתאבל על זה, מדוע הוא כך? היינו, למה כל כך נסתר מאיתנו את חשיבותה של ירושלים? הוא מתפלל על זה, מדוע אין חשיבות למלכות. הוא מבקש מהשם שיקים את ירושלים מהעפר הזה שהיא נמצאת בו. ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתו. והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה. היינו שהיא כן משפיעה לו טוב העונג. נמצא שהפירוש יהיה, אותו אדם המצטער ומתאבל על ירושלים, מדוע השכינת באפרה, האדם הזה הוא הזוכה לראות בשמחתה. כי אין אור בלי כלי, והיות שיש לו הכלי, היינו החיסרון, מדוע ששכינת היא באפרה, הוא מצטער על זה, לכן הוא זוכה ורואה בנחמת ירושלים. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע... אבל
צריכים לפרש נכון, מה זה שכינתה באפרה? ששכינה זה החיבור בינינו, שבינינו נראה לנו כאפר בחשיבות.
ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. ויש להבין מהו ההבדל בין שור לחמור בעבודה. וכמו כן, מהו ההבדל בין ישראל לעמי בעבודה. אבי המורי זצ"ל אמר, ההבדל בין שור לחמור הוא ששור נקרא בחינת מוחה, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, וזהו ידע שור קונהו, וחמור הוא בחינת ליבה, היינו הרצון לקבל, שזהו וחמור אבוס בעליו. ולפי זה יש כאן להבחין בית בחינות. א', אלו שעובדים בשביל שכר, היינו שמקיימים תורה ומצוות ובכדי לקבל שכר. נמצא עיקר שאלתם היא כמה שכר אני אקבל ומה יהיה השכר, אם הוא כדאיות לתת עבור השכר הזה את היגיעה בתורה ומצוות. ב', אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע. מטעם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאיהו רב ושליט. זאת אומרת שעובד רק מטעם גדלות השם. היינו שיש לו זכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול. נמצא באלו שעובדים בעל מנת להשפיע, הם כבר צריכים לדעת את מי הם עובדים. היינו, אם הוא באמת מלך גדול וחשוב שכדאי לעבוד בשבילו.
שהם צריכים לפתח בעיניהם גדלות המטרה, גדלות הבורא. אחרת לא יהיה להם כוח להגיע לזה.
אולם בזמן שמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, וכל הסיבה שיש להם כוח לעבודה היא מטעם חשיבות הבורא, אז מתחילה העבודה להיות בבחינת שכינתא באפרה. כלומר, במקום שהרוחניות, היינו לעבוד לתועלת השם, היה צריך להיות כל פעם יותר חשוב, באות לאדם מחשבות כאלו שמראות להפך. והאדם, במקום שהוא היה צריך ללכת כל פעם קדימה ולעבוד ביותר שמחה, היות שהוא משמש מלך גדול וחשוב, בא לו ציורים בלתי חשובים. היינו שהוא לא מרגיש את גדלותו התברך, וזה גורם לו ירידות כל פעם. זאת אומרת, אפילו שהוא מתגבר על הירידות, מכל מקום לא תמיד הוא יכול להחזיק מעמד ולהילחם עם המחשבות האלו. ומה המחשבות מראים לו? בחינת שכינתא באפרה. זה שהוא רוצה לעבוד בשמחה, בזה שהוא משמש מלך גדול וחשוב, שזה צריך להביא לו שמחה, הוא מרגיש ממש להפך. היינו בחינת דחייה.
שזה בכוונה נותנים לנו כל פעם יותר ויותר, כדי שאנחנו נפתח כנגד זה, על פני זה חשיבות.
כלומר, כאילו דוחים אותו מעבודה. וזה נקרא שכינתא באפרה. זה שהוא מרגיש עתה כאילו דוחים אותו החוצה. כלומר, שהוא מרגיש בעת שהוא רוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, באות לו אז השאלות של פרעה, ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וזה נקרא שהמלכות, היינו השכינה, היא בגלות אצל פרעה מלך מצרים, שהם מראים את שפלות של המלכות שמיים. ואז אין לאדם רק לבקש שיבנה את המלכות. היינו שהמלכות לא תישאר בצורה של שפלות. שמהשפלות הזו אין האדם יכול לקבל שמחה, בזמן שהוא רואה שאין לה שום חשיבות. וזה נקרא שהאדם צריך להתפלל על חורבן בית המקדש. כלומר, מדוע כל העולם לא יכולים לראות את קבלת מלכות שמיים לדבר טוב? היינו לעבוד לתועלת השם שתהיה בכבוד. היינו שתהיה עבודה מכובדת. ולכן כשאדם יתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק כשאצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם, כמו שנאמר בתפילת ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות. לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן, אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה. ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. וזהו כנ"ל כל המתאבל על ירושלים, זוכה רואה בשמחתה. כלומר, זה שהוא מרגיש את גלות השכינה, הוא מתאבל, הוא זוכה רואה בשמחתה.
כשהוא מבקש עבור הכלל כולו, השכינה מתגלה בתוך הכלל, נגיד בקבוצה, הקבוצה לא מרגישה את זה, אלא מרגיש בא בקבוצה, ההוא שיתפלל. המתפלל עבור חברו זוכה תחילה.
היות שמבחינת הכלים, רק לו יש הכלים המוכשרים לגאולה. כי עניין כלים פירושו חיסרון למילוי. לכן כשהוא מתאבל בזה שהוא מרגיש איך שהשכינה הוא בגלות, שלא רואים את גדלותה, אלא מי שרוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, בא לו מחשבות וציורים שהמחשבות האלו דוחים אותו לחוץ מקדושה. ורק על ידי התגברות וכפייה למעלה מהדעת, הוא יכול להחזיק מעמד. וכל פעם כשהוא רוצה להאמין שהשגחתו יתברך היא בבחינת טוב ומיטיב, באות לו מחשבות שמדברות לשון הרע על השם. וכואב לו, מדוע הוא מוכרח לשמוע לשון הרע. והוא מאמין שזהו רק מטעם שהאומות העולם שולטים על הקדושה. היינו שיש הסתרה, שמי שרוצה להיכנס לעבוד עבודת הקודש, אז הסיטרא אחרא מסתירה את החשיבות של הקדושה. נמצא שדווקא האדם המתאבל הוא זקוק לרחמי שמיים, שתהיה יכולת בידו להתגבר על הרע שבו, והוא מתאבל ובוכה שהשם יעזור לו. אבל בטח הוא צריך להתפלל עבור כל הכלל. אחרת נקרא זה שהוא מתפלל רק לתועלת עצמו. כלומר שרק הוא יצא מהגלות. ואם באמת האדם מבקש לתועלת השם, שיהיה כבוד שמיים מגולה בעולם, איך הוא מבקש רק עבור עצמו? לכן האדם צריך לבקש שיתגלה כבוד שמיים על כל העולם. וזה כמו שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ובבחינת עבודה יש להבין. אם האדם מבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, נראה זה כאילו משהו מבקש רחמים, אין זה מטעם שיש לו עניין לעורר רחמים על חברו, אלא זהו כמו רמאות. היות שחז"ל אמרו שהוא נענה תחילה, לכן הוא מבקש רחמים על חברו. ועוד יותר מזה, יש להבין מדוע הוא נענה תחילה. האם משמיים לא יכולים לתת להם שיקבלו את עניית התפילה שניהם ביחד, אלא מוכרח להיות כאילו זה אחר זה, ולא שניהם ביחד. ויש להבין מה יש בזה שהוא נענה תחילה. אלא כנ"ל, זה שהאדם מבקש רחמים על חברו בעניין עבודה, יש לפרש, כשהאדם מתחיל ללכת על דרך שיגיע על ידי הקיום בתורה ומצוות לדבקות השם, הנקרא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הזמן שהגוף מתחיל להתנגד לעבודה זו, הוא מביא לו מחשבות, איך שהעבודה זו אינה בשבילו. מטעם שהיות שטבע הגוף הוא לתועלת עצמו, והוא רוצה לעבוד עתה לתועלת השם, לכן הגוף הנקרא רצון לקבל, מראה לו תמיד שאינו כדאי לעבוד לתועלת השם. והיות בלי תענוג אין האדם יכול לעשות שום תנועה, שכך הוא הטבע של הבריאה, וזה נובע מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו, שזהו סיבת הבריאה, לכן אם אין לאדם תענוג מהעבודה, הוא לא יכול לעבוד. לכן כל מה שהאדם עושה, הוא רק בכדי להנות. היינו שהוא מקבל תמורה עבור היגיעה שהוא נותן. לכן בשלו לשמה, היינו כשהאדם מאמין בשכר ועונש, יש חומרי דלק לאדם בזמן עבודה. היות שהוא מסתכל על השכר, מה שהוא יקבל אחר כך. מה שאין כן כשהאדם עובד בכדי להשפיע. היינו שלא רוצה לקבל שום תמורה עבור היגיעה. איך הוא יכול לעבוד בלי הנאה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש שצריכים לעבוד מסיבת שהבורא הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלות השם. היות שאנו רואים מה שנמצא בהטבע, שיש הנאה להקטן בזמן שהוא משמש להגדול. כי מדרך העולם הוא שיש באדם כוח לשמש אדם חשוב, ובפרט לשמש מלך גדול, יש להאדם תענוג גדול. ועל זה אין האדם צריך לעבודה, אלא זה נמצא בטבע הבריאה. אלא על מה יש לאדם לעבוד? שיהיה הידיעה והרגשה שהוא אדם חשוב. אז כבר האדם מסוגל לשמש אותו. לכן דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד מטעם גדלות השם, אז באות לו מחשבות רעות, שלא נותנים לו להרגיש את גדלות השם, אלא ממש מראים לו להפך. ובאמת הסתרה זו שולטת על הכלל כולו. אלא אצל אלו אנשים שלא עובדים מטעם גדלות השם, אין להגוף צורך להסתיר ממנו את גדלות השם. וזהו מטעם שכל עוד שלא נותנים הסיבה להעבודה מטעם גדלות השם, הגוף לא עובד בחינם, היות שהוא מסתכל על השכר ולא על הנותן השכר. נמצא לפי זה, דווקא אצל אנשים שרוצים לעבוד רק מטעם גדלות השם, אז יש התנגדות. ומכסים ומסתירים אומות העולם על בחינת ישראל שבאדם.
כדי לגדל בהם את החיסרון. ברור.
וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לדבקות השם. ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, הנקראת שכינתה באפרה, להם יש צורך לבקש מהשם שיוציא אותה מהגלות, שהיא נמצאת בין העמים. היינו שהעמים שולטים עליה, שמסתירים את גדלותה וחשיבותה של השכינה הקדושה. לכן אלו אנשים שמרגישים ששכינתה באפרה צריכים להתפלל על כבוד שמיים שיתגלה לכל העולם. אלא שלא כל העולם צריכים לזה, היינו לעוקמה שכינתה מאפרה. לכן הוא נענה תחילה, מטעם שהוא צריך לאותו דבר. אולם אחר כך מביא זה גם הגילוי לכל הדור. אולם כל זמן שאין להם הכלים המוכשרים לזה, לא יכול להיות אצלם כל כך בגילוי. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, עשה מצווה אחת, אשרב, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. לכן רק האדם הזה, שהוא מרגיש את ההסתרה על הרוחניות, היינו על הרצון להשפיע מטעם גדלות השם, לכן מוטל עליו לבקש רחמים על הדור כולו. והיות שהוא צריך לאותו דבר, לכן הוא נענה תחילה. לכן עליו נאמר, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והטעם הוא כנל מפני שהוא צריך לאותו דבר, ולא הכלל. לכן המבקש רחמים על חברו, לא יכולים לקבל שניהם בבת אחת את העניית התפילה, מטעם שרק הוא צריך לאותו דבר, היינו להישועה הזו, שהוא להרגיש את גדלותה של הקדושה, הנקראת לאוק משכינת המאפרה. מה שאין כן, אלו העובדים, שבבחינה האלף הנעל, היינו שעובדים בשביל שכר, לכן הם מסתכלים על השכר. ויש כלל, מי שנותן הוא חשוב. נמצא שזה שמאמינים שהם יקבלו שכר, שהשם ישלם שכרם, כבר הוא חשוב אצלם. מה שאין כן אלו שלא עובדים בשביל שכר, אז הם צריכים להרגיש אתה את גדלותו יתברך. ועל זה בא ההסתר, מה שמונח על הקדושה, שלא רואים את גדלותה. ועל זה ניתן לנו לבקש מהשם שהוא יסיר את ההסתר. כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממנו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו ישראל לא ידע ומהו עמי לא התבונן. כי הנה ישראל הוא אלו אנשים שעובדים על הכוונה להגיע לדבקות השם. שיזכו להגיע לדרגת ישר כל, ולא לתועלת עצמו. והם שייכים לבחינת כוונה, הנקראת ידיעה, שהם צריכים להגיע לידי ידיעה ברורה, שצריכים להגיע להשיג את גדלות השם. וידיעה זו באה דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת. כי על הדעת יש שליטת אומות העולם, שמסתירים את גדלותה של הקדושה, ומשפילים את מלכות שמיים, עד העפר. ודווקא על ידי התגברות באמונה למעלה מהדעת, והאדם עושה מעשיו בכפייה, בזמן שבאות לו מחשבות רעות של הסיטרא אחרא, שמדברים לשון הרע, ואומרים שלא כדאי לעבוד לתועלת השם, שסיבת רצון עבודה זו תהיה רק מטעם גדלות השם, אז אין להאדם לעשות שום דבר, רק להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שדווקא מעבודה זו, שהאדם עובד למעלה מהדעת, יש הנאה להבורא. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי עיקר עבודה הוא, מה שהאדם נותן משהו להבורא. וזהו דווקא בזמן שהוא הולך למעלה מהדעת. פירוש שהדעת אומר לו שלא כדאי לך לעשות מעשים בעל מנת להשפיע. והאדם מתגבר ועושה למעלה מהדעת. זה נבחן שהאדם נותן משהו להבורא. מה שאין כן בזמן שהבורא נותן לו התעוררות מלמעלה, אז אין לאדם לעשות שום מעשה שתהה אפשר לומר שהוא נותן משהו להבורא. משום שהאדם מתבטל אז כלפי הבורא כנר בפני אבוקה, בלי שום חירה. אם כן, במצב הזה, אין האדם נותן שום דבר, מטעם שאין לו בחירה. אלא דווקא בזמן שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת, היות שהדעת אומר אחרת, אז שייך לומר שנותן משהו לבורא. ואמר שצריכים להאמין שעבודה זו חשובה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משאר עבודות. ואמר הנביא, ידע שור קונהו, שזה שייך לבחינת ישראל, שהם בחינת ראשי העם. כי ישראל מראה לי ראש. להם שייך ידיעה, כנל. לכן אמר, ישראל לא ידע. הם לא עסקו לתת עבודה בכדי להגיע לידיעת השם. כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים. ואמר הנביא שהם לא עסקו בזה. וגם הנביא דיבר להכלל, היינו עמך, שעבודתם הוא רק בכדי לקבל שכר, שבגלל זה הם עוסקים בתורה ומצוות, שהם לא התבוננו בעניין חמור אבוס בעליו, שעניין חמור דיברנו לעיל, שהיא בחינת רצון לקבל, הנקרא רק אהבה עצמית. אז הנביא אמר להם, החמור, היינו זה שמסתכל על אבוס בעליו, היינו על השכר, לא התבונן שהבורא נותן להם את השכר, היינו שעל ידי התבוננות הם יקבלו אהבת השם. כדרך שיש אהבה למי שהוא נותן מתנות לאנשים. והם לא שמו לב להנותן, רק חשבו שיהיה להם שכר. נמצא שהמעשים, מה שהם עשו בגלל שכר, היו בלי אהבה ויראה. כלומר שלא חשבו כלל על אבוס בעליו. היינו לחשוב על בעל הבית, שהבורא הוא הנותן. והם חתכו אין המצוות מן הנותן את התורה ומצוות. שלא חשבו בעת העבודה על נותן העבודה. וגם מתי שחשבו על השכר, גם כן לא חשבו מי הוא הנותן את השכר. זאת אומרת שהנביא עומד ומזהיר, הן לבחינת ישראל, שעובדים על הכוונה, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים להגיע לדבקות באבורה, והן לאלו שעובדים רק בבחינת המעשה, והכוונה שלהם היא רק בכדי לקבל שכר. לא שמים לב לחשוב מי הוא הנותן את השכר. לכן עמי לא התבונן, וממילא חסר להם אהבת השם. ובאמור יוצא שהאדם צריך לתת חשבון לעצמו, טרם שהוא הולך להתפלל, על מה להתפלל. לכן אמר אבי המורי זצ"ל, שיש לאדם להתפלל דבר אחד, וזה כולל הרבה דברים, והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו. היות בכדי שיהיה לו רצון להשפיע, מוכרח הוא שתהיה לו אמונה בהשם, ושיאמין בגדלות השם. אולם תפילתו, מה שהוא רוצה שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, שפירושו הוא שהאדם אומר להבורא, אני רוצה, בזמן שאני עוסק בתורה ומצוות, שתהיה הכוונה שיאמין שיש הנאה להבורא מהמעשים שלי. כלומר, אף על פי שהאדם לא מרגיש שום טעם והרגשה בעת היגיעה שלו, שיהיה כוח בידו לומר להגוף שלו, בזמן שהגוף טוען, הלא אתה רואה שאין לך שום טעם בלימוד התורה. וכמו כן בתפילה, אז האדם רוצה שיהיה לו הכוח לומר להגוף, היות שאני עובד רק שהשם יהנה, מה חשוב אם אני מרגיש טעם בזה או לא? אם אני הייתי עובד לתועלת עצמי, אתה צודק במה שאתה אומר לי. שאין אתה מרגיש שום טעם, מדוע אתה עובד. כדוגמת מאכל שאין האדם נהנה ממנו, אינו אוכל. אבל אני עובד לתועלת השם. אם כן, מה חשוב איזה טעם אני טועם? את זה הוא מבקש מהשם. וזה נקרא כניעה ללא תנאי.
שאלות. נו.
פשע ממוסקבה שואל, מה ההבדל בין חיסרון לייחוד לבין חשיבות הייחוד?
לפי חשיבות הייחוד מתפתח בו חיסרון. הלאה.
רב, קצת לאורך כל לאורך כל המאמר הרב מסביר לנו ש מבחינת לדעת את 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 ה, את ה, הוא משתמש הרבה עם המילה ידיעה.
נו.
ובסוף הוא חותם שאתם צריכים לקבל את זה ככניעה ללא תנאי, אז זה קצת מבלבל אותי.
תכונת ההשפעה שאנחנו צריכים לרכוש, שזאת תכונת הבורא, שעל ידי שאנחנו רוכשים, שעל ידי שאנחנו רוכשים אותה, אנחנו מגיעים לדבקות לפי השתוות הצורה. אז תכונת ההשפעה הזאת היא לא דורשת ממני שום דבר, אלא אם כן אני חייב לעשות זאת מטעם רצון העליון. זה הכל. אז אם אתה עושה בדרך כל מה שמתגלה לך כרצון העליון, אתה לא תיתה. כולל גם כדידיה ודעת, דעת עליון, דעת תחתון, יש הרבה הבחנות. עוד? כן.
וממילא אצל מי נמצא עיקר לשון הרע על גדלות השם? דווקא באלו אנשים שהם רוצים להגיע לבדיקות השם, ואלו אנשים שמרגישים את בחינה זו, אני קראת שכינת באפרה.
כן.
איך זה יכול להיות? דווקא אלה ש...
תסתכל על עצמך.
זו השאלה, איך אפשר...
מה זו שאלה? לא שאלה. אנחנו רואים מי מאיתנו כל הזמן נמצא בוויכוח עם הבורא. אתה? למה? כי אתה רוצה משהו להשיג, למשהו להגיע, ואתה לא מרוצה מהשכר, כן, מה שיש לך בדרך, מצבים, ואז אתה נמצא איתו בוויכוח. השאלה היא רק על איזה ויכוח. נגיד, הנסי שיושב מולך, כן, יש לו ויכוח אחר, הוא רוצה רק דבר אחד, אפשרות להשפיע לבורא. מטעם הגדלות שלו. זהו. זאת אומרת, לא חשוב לאיך אני מרגיש, לא חשוב למי אני ומה אני, חשוב שהבורא יהיה חשוב בעיניי. זה מה שאני רוצה שיהיה. זהו. שהוא יהיה בכל מקום. שאני מסתכל, אני רואה, אני מרגיש, אני חשיבות, חשיבות, חשיבות. הוא נמצא, הוא שורה בכל דבר. זה מה שאני רוצה להרגיש. זהו. למה? כי מתוך זה יהיה לי יכולת להשפיע לו. אולי אפילו אני אבקש שבלי להרגיש אותו, בלי כלום, שיהיה לי יכולת להשפיע לו. עוד יותר גבוה. וכן הלאה. זאת אומרת, טענות צריכות להיות לכל אחד, כי אנחנו סך הכל בעלי חיסרון, וסך הכל מה שנקרא אוכלי אמן. זאת אומרת, אנחנו, המזון שלנו מתוך החיסרון שלנו, שאנחנו אוהבים את החיסרון ונהנים מהמזון הזה, מחיסרון. בשבילנו זה האוכל. זה שחסר לי, שאני משתוקק לבורא, זה מה שממלא אותי. לא רוצה כלום. זה איסורי אהבה, אבל הם מתוקים. אין להם ביטול תורה. נו.
לא, הוא ממשיך, הוא אומר. זה כן. ממש לא. הוא אומר, לא עושים תשומת לב כמו שצריכים.
כן.
כן?
נו, נו.
להגיע לדבקות הבורא.
כן.
מה זה? לא...
אז לשים תשומת לב לדבקות הבורא, זאת אומרת, להשפעה שאני מממש בקבוצה, שאז שם, בתוך ההשפעה שלי עם הקבוצה, שאנחנו משתדלים לעשות, אנחנו מגלים תכונת ההשפעה הכללית, שזה הבורא. פשוט מאוד. אני אומר לך, מה יכול להיות יותר פשוט? 10 אנשים, שיושבים יחד ומשתדלים להרכיב ביניהם רשת השפעה הדדית, הם נקרא שמגלים, מרכיבים את השכינה. זהו. וכל האיסורים שמרגישים כל אחד וכולנו יחד, זה נקרא צער השכינה. זה הכל כלפי האדם נמדד. ואז הם מגיעים למצב שהם הם 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 רוצים לגלות את הבורא. למה? לא בשבילם, אלא מתוך שרצונו להתגלות. ואז כך הם רוצים. כל אחד משפיע לאחרים, כל אחד מבטל בזה את הרצון לקבל שלו, כל אחד רוכש רצון להשפיע כלפי הזולת, אחר כך הם מגלים שזה לא רצון להשפיע לזולת, אלא כל הזולת זה, הם כולם יחד גוף אחד, מבנה אחד, אבל בינתיים כך הם עובדים. וכשקמים כגוף אחד, אז בכלל, איפה אני ואיפה אחרים? אין, כולם זה מבנה אדם אחד, נשמה אחת. צריכים יותר ויותר לחשוב על המערכת הזאת, אתם תראו עד כמה שהוא כותב וזוהר כותב, בעל הסולם, טעס, ארי, רמחל, כולם כותבים על אותו דבר. ממש, זה... צריכים קצת יותר ככה לשנות את הפוקוס ראייה, ואתה רואה חוכמה פשוטה, ממש פשוטה. מה שמפריע לנו האגו הזה, הוא לא נותן לראות. כן,
תשומת לב, ברגע שאני מגיע לפה ללמוד, אז תשומת לב שלי כל כולי בקטע הזה של להשיג את מה שאני כתוב בספר. השאלה האם זה לוקח את הזמן שלו, שאני יכול להשיג את זה. באמת, אם אני אעשה, בוא נגיד ככה, אם נעשה 10 אנשים פה, תשומת לב כמו שצריך, אני עדיין לא יודע מה זה תשומת לב, כמו שאתה מתכוון, מה שכתוב.
כן.
אבל אם נגיע לתשומת הלב הזאת, באמת אפשר להגיע, להשיג אותו, או שזה ייקח את הזמן בכל מקרה?
לא, ברגע שיש לך חשיבות, אין שום בעיה. כי ככה אתה לא רוצה להשיג אותו, אתה מצייר לעצמך, כל מיני... דמויות, כל מיני איכויות שזה נקרא בעיניך בורא, וזה אתה רוצה להשיג. אתה רוצה להשיג שכר. זהו, מה שטוב לך לרצון לקבל שלך. אומרים לך, כדי שאתה תרצה בורא, אתה צריך לרצות להיות בחיבור עם החברים. זה הרצון שמתאים לו. אז נתנו לך הזדמנות על ידי שבירת הכלים, על ידי כל מיני הכנות, נתנו לך הזדמנות להיות ברצון שמתאים לגילוי שלו. נו. אז תפסיק להתכווץ בתוך עצמך, ותתחיל להיות בתוך הרסייה. ואז אין שום ספק שאתה תשיג את זה. כי הרצון של הסירייה המשותף זה בדיוק אותו מקום איפה שברו יתגלה. ואתה צריך להתאבל על החורבן ירושלים, זאת אומרת, על המקום הזה ביניכם, שהוא עדיין נמצא ברצון לקבל, זאת אומרת, בשבירה, בחורבן, באהבה עצמית, שכל אחד ואחד פועל, ולא בהשפעה הדדית, שזה כבר נקרא ירושלים בתפארתה, ועל זה אתם בוכים, איך אנחנו נוכל לעבור מחיבור בינינו האגואיסטי, לחיבור בינינו האלטרואיסטי. זה נקרא להקים בית המקדש. לא. ואז מגיע האור שעושה את זה, האור הזה נקרא משיח, מושיח אותך מהמצב הנוכחי למצב הנכון. זאת אומרת, הוא בונה בך רצון המתוקן, לא עושה שום דבר חוץ מזה. כשיש לך רצון המתוקן, אז אתה כבר מגלה בו כל מיני הבחנות. נרן חי של אותה מדרגה, גמרת נרן חי של אותה מדרגה? אתה מגלה חורבן עוד יותר עמוק. אני רואה לפי פרצוף שלך איך אתה משתוקק לזה. רק לא זה. אבל, לא, אבל בינתיים אתה מפתח חשיבות המטרה למדרגה הבאה. חשיבות הבורא, גדלות שלו, מפתח לה, איך? אתה לא יודע, כי אתה לא מבין מה זה חשיבות הבורא. ובורא במדרגה הבאה, אני גם כן לא מבין מה זה להשפיע יותר, מה זה לתת יותר, מה זה... אלה יחד עם החברים אתם מפתחים חשיבות פיקטיבית, שקרית, של הגדלות וחשיבות הבורא, יותר ממה שעכשיו אתם מרגישים, על ידי המשחק ביניכם. כל אחד מדבר כאילו שהוא ממש מתפוצץ מגדלות הבורא, שזה כבר מרגיש וזה ממש מפוצץ אותו מבפנים. ועל ידי זה אתם בונים חיסרון לזה שאין לכם, ובגדלות הבורא לפי זה מתגלה בית המקדש בדרגה השנייה. שכינה, זה לא חשוב איך לקרוא לזה. פעולות מאוד פשוטות, מאוד פשוטות, אבל אתה רואה איך, איזה תוכנות יש מתוחכמות בתוך מחשב או פלאפון שלך, אבל מה, ביסודם שם כלום, פלוס מינוס, או יש סיגנל או אין סיגנל, אפס או אחד, זהו, אימפולס, אין יותר מזה. גם כאן. או, תן. נו, תן לחכם. נו.
האם מה שאנחנו לומדים פה במאמר, זה דברים שאנחנו צריכים לבצע ברגע זה ממש?
רצוי לבצע את זה אתמול. למה לא? מה השאלה? אנחנו כבר מתאימים לזה, אם אתה שואל. אנחנו כבר מתאימים לממש את זה.
המתפלל על חברו נהנה תחילה. אז כאן הוא נכנס בעניין הזה, בא לסולם, ובעצם אומר שהחיסרון שלו נהנה תחילה, בגלל שהחיסרון אצל חברו עוד לא הושלם.
כן.
אחרי הבנתי.
נו.
השאלה שאני רוצה לעשות את העבודה של המתפלל על חברו נהנה תחילה, אני צריך לחפש בחבר את אותו חיסרון שחסר לי, כי אז יהיה אני
לא, התפילה. לא, 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 זה אתה אף פעם לא תדע. בשבילך החבר נסתר כמו הבורא. לא. אתה צריך להתפלל עבור החבר, בזה שיתגלה לו הבורא.
זה שהוא נסתר זה מה שמאתגר. שם אני רוצה לגלות, שם יש לי הגיעה.
אני לא יודע, אתה קופץ, אולי אני לא כל כך תופץ. תגיד שאלה ברורה.
אני אעצור פה, תודה.
כן, לביץ'.
שאתה אומר משחק, דרכו לתת חשיבות, זה לאו דווקא הכוונה למפגש פיזי, זה יכול להיות שאני אשלח משהו, ידבר, כאילו מה הכוונה?
השפעה על החבר, אני משפיע לחבר גדלות הבורא, כאילו שאני משיג אותו הממלא כל העולם. כל מדרגה היא כוללת קשר בין העולם שלנו לעולם אינסוף. רק עולם אינסוף שם כזה קטן. אבל בכל זאת, אז אתה יכול להגיד, בורא ממלא כל העולם בכל מדרגה, אומנם שאתה משיג משהו, או לא משיג כלום אפילו. אתה צריך להגיע למצב שהוא השולט, ואז יהיה לך כנגד זה יכולת לסבול כל דבר בדרך. אחרת אתה נופל.
כלפי כן. המימוש אני שואל יותר, זאת אומרת, אני פה פוגש את החברים, נגיד בשיעור, ואני לא, מתי אני רואה פה את החברים באמת? אולי בסדנה יש זמן, אולי זה זמן להכניס משחק, איפה באמת בתכלס אני יכול להכניס את הפעולות האלה? כי אני לא רואה...
בלי לפתוח פה, אתה למדתם משחק? תעשה את זה בפנטומימה.
זה חייב להיות מפגש פיזי בשביל שזה יתקיים הפעולות של המשחק?
לא, 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 גם כן, גם בתוך המחשבה. זהו, המחשבות שמשוטטות כאן, הם, תשתדל שהם יהיו כולם ממש מכוונות לגדלות הבורא. אז לא תרגיש כאן אף פרצוף חמוץ. אמנם מתוח, אמנם רוצה, אמנם משתוקק, אבל בחשיבות. חסרים לנו שתי הבחנות. חסר וגדול. אנחנו עוברים לקבוצת מוסקווה היום, או פיטר.
מוסקווה.
כן, בבקשה. איך עוברים? בבקשה, תנו לנו מוסקווה.